שלום לכולם. אנחנו התחלנו לעסוק אתמול בהבנת הערך הנקרא ישראל. אתמול התחלנו בגדול, ראינו את היסוד העקרוני שכשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמנו, כמו שהזכרנו כמה פעמים, אז הוא ברא אותו בצורה של כלל ופרטים. הכלל לא רק שהוא סך הפרטים, אלא הוא מקור הפרטים. והכלל היותר כללי שהוא מקור הפרטים ביחס לכל ההוויה כולה נקרא ישראל. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. והתמצית הרוחנית הזאת הנמצאת בתכונה שנקראת ישראל. ולכן כאן הכותרת שכנסת ישראל שייכת לתכונת ההכללה. לא רק הכללה, לא דווקא הכללה כמותית, אלא הכללה איכותית, התמצית. ממילא התמצית הרוחנית הזאת היא מופיעה בעם ישראל בפועל בעולם הזה. בהיסטוריה של עם ישראל, במאורעות שהוא עובר, בדת שלו, בעולם האמונות והדעות שלו. וכל מה שמופיע אצל אומות העולם, בין אם זה היסטוריה, בין אם זה בדתות ואמונות ודעות, זה בעצם הסתעפויות של אותה התמצית הפנימית שגנוזה בישראל. בבקשה. מה העיקר? מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא, מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא שאב את המחלה הממארת הנקראת זוהמת הנחש. מכוח זה ניתנה תורה. מכוח שיש, כמו שאמרנו, יש מחשב בלי וירוס, אז הוא יכול לקבל תוכנה. ודאי, אבל ודאי אחרי זה. זה המעמד השני שנקרא מעמד מתן תורה, שהופיע דרך עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך וכו'. רב סעדיה גאון כותב שבעשרת הדיברות גנוזה כל התורה כולה. כלומר, עשרת הדיברות זה עשרה כללים שהם כללי כל התורה כולה. אז משה רבנו ועם ישראל, כל הנשמות של כל הדורות, אחרי שנחשפה הסגולה הישראלית שנקראה, שקראנו לה, שהגמרא קוראת לה, סולקה זוהמת הנחש, מכוח זה התקבל התוכן הנקרא תורה, בין התורה שבכתב, בין התורה שבעל פה, אלא בשלב הזה של מתן תורה, זה נאמר בקודים סודיים. אתן לך דוגמה. הגעת למכון מאיר. כדי שמה שקורה כאן במכון מאיר יוכל לחול בתוכך, יוכל לפעול עליך, להשפיע עליך, אתה צריך לבוא נקי. כלומר, אתה צריך לבוא בלי דעות קדומות, בלי כל מיני משקעים, בלי כל מיני אולי שייכויות לדברים אחרים שנוגדים לחלוטין את מה שאתה יכול לקבל כאן וכו'. אז קודם כל, כשאדם מגיע למכון מאיר, אתה, אני, אנחנו צריכים קודם כל להיות אנשים שיש להם פתיחות לקבל, יש להם אישיות שמתאימה למה שהם הולכים כאן לפגוש. ואנחנו צריכים לסלק את הזוהמות, אם אפשר לומר, שיכולות להפריע לנו, בלא לקבל את כל התוכן הזה. לכן חז"ל אמרו, נפסק להלכה ברמב"ם, אין מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון. הקריטריון המינימלי, שהוא בעצם סילוק, הייתי אומר, הזוהמה המינימלית, נקרא הגון. תלמיד הגון. היום היינו אומרים הגון, ברמה הפשוטה, אדם לא מושחת. לא מושחת מבחינה ערכית, לא מושחת מבחינה מוסרית. אדם הגון. דרך אגב, כשהקימו את מכון מאיר, אז הרב ביגון בזמנו שאל את הרב שפירא, זצ"ל, איך אני יודע את מי לקבל כאן? אין מעמיד תורה, תלמיד הגון. אמר לו הרב שפירא, עצם זה שהתלמיד בא לכאן, זה מראה שהוא הגון. כי אם לא היה הגון, לא היה בא. טוב, אולי צריך לשאף את התשובה, כי אולי גם הכוח מדייק, אבל זה פחות או יותר כיוון שהוא אמר. אבל גם פה לפעמים אפשר לזהות, זה מקרים מצד אופן, שמגיעים אנשים שצריכים לעבור איזה תהליך שיקומי בערך ההגינות לפני שהם מגיעים לכאן. בסדר? אז קודם כל, כשאתה מגיע לכאן, אני מגיע לכאן, אנחנו צריכים להיות אנשים שהאישיות שלהם היא אישיות שפתוחה לקבל תוכן, פתוחה לקבל משמעות. יפה, זה שלב א'. שלב ב', אתה נכנס למכון מאיר ואז אתה פוגש את אושר. אתה שואל את אושר, תגיד אושר, מה זה מכון מאיר, מה קורה פה? ואז הוא אומר לך במשפט אחד, אוהב את הבריאות ומכוון לתורה. אשר בחר בנו מכל העמים. ישראל קדמו לתורה. אתה אומר לו, מה, זה כל מכון מאיר? בשביל זה אני הולך להיות פה שנתיים, לפחות. אפשר ללמוד את זה בחצי דקה, בעל פה וזהו. לא, הוא אמר לך את הקוד הסודי, את הכלל הראשי של כל הפרטים שאתה הולך לפגוש בהמשך. עשרת הדיברות זה הקוד הסודי, הכלל של כל הפרטים שהופיעו אחר כך. בין בתורה שבכתב, בין בתורה שבעל פה. התנאי ראשון, אישיות מתאימה. תנאי שני, אתה מקבל כללי התורה, לאט לאט אחר כך מכוח הכללים האלה מתחילה להתפרט התורה, כפי שהגמרא מתארת, שהתורה ניתנה לישראל, הקדוש ברוך הוא קודם כל דיבר בעל פה, ואחרי זה משה רבנו כתב אותה. מחלוקת בין החכמים, האם משה רבנו כתב את כל התורה בפעם אחת, או כתב אותה מגילות מגילות. פרטים פרטים. זהו. זה החלק שבעל פה זה חמישה חלקים, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. יש חמישה חלקים לתורה שבעל פה. יש חלקים בתורה שבעל פה שהם נאמרו לנו בעל פה, אבל אין להם רמז בכתוב. קוראים לזה הלכה למשה מסיני. יש חלקים בתורה שבעל פה שיש להם רמז בכתוב. יש חלקים בתורה שבעל פה שנלמדים מכללים שהקדוש ברוך הוא אמר. י"ג מידות. ויש עוד שני חלקים בתורה שבעל פה שהם חידושים של חז"ל במהלך הדורות. מכוח העקרונות שקיבלנו בסיני. אני עונה לך.
כן, אני אומר,
אני חושב
למה
שהרב
אמר,
שהרב
אמר,
שההבנה של גן ילדים,
החלק שבכתב זה דבר השם, והתורה שבעל פה זה פרשנות של בני אדם, ככה זה בהבנה שטחית או לא נכונה. אנחנו מגיע מתי של פירוט ברור של הדברים האלה, איך זה בצורה ישרה?
אני לא מבין את המשפט הזה. עברת המשפט שאני לא מבין מה אתה אומר. נגיע לפירוט של מה?
איך הדברים האלה בצורה ישרה? מה זה תורה שבעל פה? מה זה תורה שבכתב?
אמרתי, תורה שבכתב עוסקת במהויות, תורה שבעל פה עוסקת בסדר ההופעה של המהות במציאות. חבר'ה, אנחנו סוטים מהנושא. תורה שבכתב אומרת לך, תדע לך, יש ערך שנקרא ערך רוחני, רעיוני, אידאי, אלוהי, אינסופי. אני מקציב לזה עוד 5 דקות ברשותך, בסדר? שנקרא סוכה. והערך הזה כתוב בתורה בפסוק אחד, בסוכות ישבו 7 ימים. איך הערך הרעיוני הרוחני, שאני צריך ללמוד אותו בתורה שבכתב, זה מקצוע האגדה. מקצוע האגדה מלמד אותי את התכנים, את הערכים, בפרט תורת הנסתר, מלמד אותי את התוכן הרוחני של המצווה הזאת שנקראת סוכה. אחר כך תבוא תורה שבעל פה, משנה גמרא הלכה, תתרגם לי באופן מעשי, איך אני את הרעיון הגדול הזה שנקרא סוכה, מתרגם לפעולות מעשיות במציאות בעולם הזה. אז תורה שבכתב מלמדת אותי את המהויות, ותורה שבעל פה מלמדת אותי את סדר הופעת המהויות בכלים מוגבלים של מציאות, זמן, מקום וכדומה. רגע. חבר'ה, אתם מדברים במושגים באמת של גננת. גם אגדה זה תורה שבעל פה. זה לא המושגים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. אני אגיד לך שגם תורה שבכתב זה תורה שבעל פה, וידבר השם משה לאמור, אז קודם כל דיבר, אז זה התורה שבעל פה.
זה לא נכון.
זה כן נכון. אבל זה לא הנושא עכשיו. אתה עכשיו שואל שאלה חדשה, למה התורה שבעל פה נכתבה? עוד שאלה.
לא, 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 התורה שבעל פה, למרות שהיא כתובה, היא תורה שבעל פה.
התורה שבעל פה לא הייתה אמורה להיכתב, היא נכתבה.
נכון,
היא יכולה להיות תורה שבעל פה. נכון. כי התורה שבעל פה, אין עניינה שהיא רק נאמרה בעל פה, אלא עניינה, מה שאמרתי מקודם, סדר ההופעה במציאות.
גם התורה שבכתב, שהיא נאמרת בעל פה, ידעה
תורה אני רוצה להסביר, מה שמך, שכחתי. אסף, תן לי רק עוד 2 דקות בזה וזהו, כן? אני רוצה לחזור אליהם. חבר'ה, זה חשוב מה שאנחנו עושים עכשיו או לא?
כן.
חשוב, אוקיי, אז אני עכשיו עם אסף. עד סוף השיעור. בסדר, שנייה. אבל כולם אמרו כן. שנייה, חשוב. אסף, אני רוצה להגיד לך את זה. שנייה. אני רוצה לענות לך. חבר'ה, הייתי עונה לו, היינו גומרים את זה כבר. שאלה, אני עונה לך. האם קרה לך פעם שקראת משהו כתוב? קראת כתוב, לא היית בשיעור מסוים, מישהו סיכם את השיעור, קראת את הסיכום, את משהו כתוב. קרה לך פעם? יופי. האם בדרך כלל שקראת את מה שכתוב, זה כל מה שהיה בשיעור? לא. תמיד הבנת עד הסוף את מה שכתוב? לא. אלא אם אתה רוצה באמת להבין מה שכתוב, אתה צריך ללכת לזה שכתב, או אולי לזה ששמע, זה שאמר את מה שאמר, ובזכות זה נכתב מה שנכתב, ואז אתה שואל אותו, אתה אומר לו, אתה יכול בבקשה להסביר לי בעל פה את מה שכתוב פה? זאת אומרת, תורה שבכתב היא קוד. הראשונים על הש"ס כתבו בקודים. תורה שבכתב. הרמב"ן כתב שורה. עכשיו, אני בא לבית המדרש, צריך לפנח את הרמב"ן. אני יושב שבועיים כדי לפנח את השורה של הרמב"ן. ואז אני אכתוב פירוש. ואז יבואו 10 דורות אחר כך, וגם המילים שאני אמרתי יהיו להם קוד. ויצטרכו לפענח. ואז קיבלנו ראשונים, ואחרונים, 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 ואחרונים. לכן, תורה שבכתב היא יותר הקוד הסודי. קצר, תמציתי, מהות. תורה שבעל פה היא הפירוט של אותה המהות, עד כדי הפירוט המעשי, כפי שהוא נפסק להלכה. מבחינה מסוימת, לא רוצה לפתוח, זה עוד נושא, מבחינה מסוימת, התלמוד הירושלמי הוא יותר תורה שבכתב. והתלמוד הבבלי הוא יותר תורה שבעל פה. התלמוד הירושלמי יותר עוסק במהויות, והתלמוד הבבלי יותר עוסק בהופעת המהות במציאות. ולכן התלמוד הירושלמי הוא קצר, והבבלי הוא ארוך. ולכן קשה מאוד ללמוד ירושלמי. סוגיה שבבבלי מתפרסת על כמה דפים, יכולה בירושלמי להיות שלוש שורות. וזה ברור מה כתוב. ברור למי ששייך, לירושלמי, לתורה שמכתב, למהות. מקצוע ההגדה מלמד אותי את המהויות. מקצוע ההלכה מלמד אותי איך זה מתלבש במציאות, איך זה מופיע במציאות. אני מסביר לך כל כך יפה ברצינות. מה הבעיה? אני אגיד לכם מה הבעיה. הבעיה שאסף וכולנו באים עם דעות קדומות על המושגים, למשל תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כמו למשל שזה כתוב וזה בעל פה וכדומה. או שתורה שבעל פה זה פרשנות. ופתאום כאן אנחנו נחשפים למושגים חדשים לגמרי, שהם המושגים האמיתיים. ואז קשה לנו לשלב בין הידיעה הקדומה שלנו לבין המושגים האלה. סליחה? לא יודע אם אני מסיר את זה, מה תנחש שאנחנו צריכים ללמוד תורה. צריכים ללמוד מה באמת כתוב. בסדר אסף, נחה דעתך או לא?
אני רק מציע שנדבר על זה יותר. שישור אחד לא מספיק.
אני חייב אבל להודות שאני עדיין לא הבנתי עד הסוף מה מפריע לך.
בסדר.
אבל לא, אבל תגיד לי במשפט אחד מה מפריע, לא, אולי כדאי להתמקד, מה מפריע לך? מה הנקודה שמפריע לך?
לא, לא ברור לי עדיין, בעיקר המבנה של התורה שבעל פה, מה ניתן שם ומה נתפסף אחר
כך? אוקיי, אז בוא נסכם את השאלה. מה שמפריע לי אסף זה, א', האם אתה יכול, אני מחלק את זה לכמה שאלות, האם אתה יכול להגדיר בבקשה מה ההגדרה של תורה שבעל פה? ב', האם אתה מוכן להגדיר מה הם החלקים של תורה שבעל פה? ג', האם אתה מוכן להגדיר איזה חלקים נתווספו במהלך הדורות על ידי חכמי ישראל? ד', אם אתה מוכן להגיד, איזה יחס למה שחכמים הוסיפו, אנחנו צריכים להתייחס, איזה יחס למה שהם הוסיפו במהלך הדורות. כלומר, יבוא הרב של קריאת משה, יחליט שאסור למכור עיתונים בקיוסק. איך אסף צריך להתייחס להלכה החדשה הזאת שהתחדשה לפני 5 דקות? זאת השאלה. בסדר, זה לא הנושא שלנו עכשיו. שאלות חשובות? אני לא משנה. אני לא חושב שזה כרגע המקום. כלומר, אני כן מעדיף לך, אני כן הייתי רוצה להגיד לך משפט אחד, וזה קשור למה שלמדנו אתמול או שלשום, או לפני שלשום. כשדיברנו על מצוות נר חנוכה, אשר קידשנו וצטה וציוונו, ושאלנו, על פי הפסקה באורות התורה והפסקה שיש לנו בעיני השבת, מה המקור לתורה שבעל פה? ואז אמרנו, שהמקור לתורה שבעל פה זה סגולת ישראל, ולא, היית בשיעור הזה? שהמקור של תורה שבעל פה זה סגולת ישראל. תורה שבעל פה מונחת בעצם מופיעה של האומה. בסדר? מה שדיברנו באורות התורה ואחרי זה שלנו בעיני השבת. אז אם אני מבין שתורה שבעל פה היא תוצאה של סגולת ישראל, אז ככל שאנחנו נלמד יותר את סגולת ישראל, וכל אחד מאיתנו יחיה יותר את סגולת ישראל, יש סיכוי שהתורה שבעל פה שלו תצא יותר נכונה אל המציאות. אני עכשיו אומר משפט מסוכן מאוד. אם אנחנו רואים אדם שלא שייך לסגולת ישראל, כלומר ברמת התודעה והנפש, אז יכול להיות שהתורה שיוצא דרכו לעולם היא תורה שיש בה לא מעט בעיות. זה לא מצחיק מה שעכשיו אני אומר. אני לא מודד כלום. אני יש לי אמונת חכמים. אני יודע רק על עצמי. שאני צריך להיות יותר שייך לסגולת ישראל. יותר שייך בתודעה, בהבנה, בנפש, בחיים. אם אני שייך לזה, יש סיכוי שהתורה שתופיע דרכי, היא תהיה תורה יותר נכונה. משה קיבל תורה מסיני. הוא מסרה ליהושע. אז אם הרבנים שלי, אני מאמין שהם המשך התורה, לא רק ממשה, הם המשך התורה מהמדרגה שנקראת סיני, כלומר, מסגולת ישראל, כי הם עצמם, זאת התודעה שלהם, והם חיים את זה, אז יש סיכוי שהתורה שנשמע מהם היא תהיה תורה יותר מכוונת למקור האלוהי. ואם לא, אז לא. חמור. מאוד. אבל אתה ואני לא שופטים של אף אחד מהרבנים. אתה ואני יודעים מה צריך להיות. אנחנו רוצים להיות המשך השושלת של משה קיבל תורה מסיני. רוצים להיות שייכים לערך שנקרא סיני.
שזה כל יהודי
באשר הוא יהודי. במהות כל יהודי. בהופעה במציאות, זה, בתורה שבכתב כל יהודי. בתורה שבעל פה, כל אחד מאיתנו צריך לפנות את התודעה שלו ככזאת, את הנפש שלו ככזאת, ולהופיע את זה בחיים, בפועל ככזה. אני אגיד את זה בצורה פשוטה. אני חושב שאחד הדברים הנפלאים שאנחנו זוכים להם כאן במכון מאיר, אני באמת אומר את זה בהזדהות כמעט מלאה, כן? אחד הדברים הנפלאים שיש כאן, זה שהרבנים שיושבים כאן, טוב, אני לא רוצה להתחיל, כן, אבל לא רוצה להגיד רוב הרבנים, מקווה שכל הרבנים, כן, אבל הזרם הרוחני שיש כאן במכון מאיר, זה רבנים כאלה ששייכים באופן מוחלט, טוטלי, לסגולת ישראל. לא רק ברמה שזה קיים בהם כאבא שבבן, אלא הם למדו את זה, הם בנו את התודעה שלהם ככזו. הם בונים את זה כלומר בנפש שלהם. הם מנסים לחיות את זה בפועל. ולכן יש יותר סיכוי שהם ממשיכים את התורה מסיני. כי הם עצמם סיני. וכן כשחזל אומרים סיני ואוקיי ערים מעדיף במסקנת הגמר סיני, סגולת ישראל. כמו שאמרנו, הלכה כבית הלל. אבל אם חס ושלום, אני הולך עכשיו למקרה קיצון שאני מקווה שהוא לא קיים. אם חס ושלום, אתה פוגש במחאות איזה אדם עם זקן הנקרא רב. והאדם הזה כל הזמן מקטרג על ישראל, ובא בטענות על עם ישראל, ולא מאמין בסגולת ישראל, וכו' וכו' וכו', ספק אם אפשר לקבל מנו תורה, וספק איך לא סילקו אותו עד היום מללמד תורה את ישראל. מה שאני אומר זה לא המצאה שלי. מה שאני אומר הרמב״ם, באחת האגרות שלו, יוצא בחריפות נגד חכם שהיה בדורו שקטרג על ישראל, והוא מביא רשימה ענקית, רשימה שלמה, משה רבנו, אליהו הנביא, וכו', שהקב"ה בא אליהם בטענה, ואפילו אליהו הוחלף על ידי אלישע, בגלל שקטרגו על ישראל. אחד ושלום נחשוש בישעיהו הנביא, ואליהו הנביא, ומשה רבנו, שלא הכירו בסגולת ישראל, ודאי שהכירו. אבל ביחס למדרגת העם העליונה היה זה זלזול. שם הרמב״ם, איך האדם הזה בכלל העיז לפעור את פיו? זה לשונו. אתם רוצים שאני אקרא כמה משפטים על זה? מה? יש פה ספר בנתיבי הגאולה רגע למישהו במקרה? יש פה אולי? חבר'ה, זאת פסקה שאנחנו לא לומדים אותה בשיעור. אני רוצה לקרוא, דברים חמורים ביותר. מותר לי פעם, רוני, מותר לי פעם בכמה שיעורים להגיד, דבר דברים חשובים אני מקווה, אבל לא לפי הסדר, מותר, לא קרה כלום. מותר לסתות, אבל אני משתדל לא בשיעור הזה. עמוד בספר, בוא נמצא את זה. יש כאן פרק שנקרא לימוד זכות על ישראל. בעמוד 135, אין את זה אצלכם בחוברת. יש כאן הרבה הרבה מקורות, אני רוצה לקרוא לכם רק את הרמב״ם. אומר הרמב״ם, זה מופיע בגירת קידוש השם, בהוצאה שמצוינת כאן, זו הוצאת מוסד הרב קוק, הוצאה רגילה, בעמוד למד ה. בגירת קידוש השם, הוצאת מוסד הרב קוק, עמוד למד ה. המפורסם בדברי רבותינו זיכרונם לברכה, שישראל בימי משה קודם צאתה ממצרים, הפסידו דרכם, והפרו ברית מילה, ולא היה בהם מהול אלא שבט לוי בלבד. בקיצור, לא גילו את האבא שבבן שבהם. עד כדי כך ארבע חמישיות מתו במכת החושך. השואה הראשונה בהיסטוריה, 80% מעם ישראל, התרחק כל כך מהאבא שבבן שכבר לא יכל להתגלות, מתו במכת החושך. ואם היותם בזה העניין הרע, אף על פי שבמימד הבחירה, במימד הבפועל, הבן שבבן, היו במציאות מקולקלת ביותר במצרים, ואם היותם בזה העניין הרע, בשביל שאמר משה רבנו עליו השלום, ואין לו יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לו נראה לך השם, האשימו השם על זה, ואמר לו משה, הם מאמינים בני מאמינים, הם מאמינים דכתיב ויאמן העם, ובני מאמינים דכתיב ואמין בהשם יחשב ועלו צדקה, אבל אתה אין סופך להאמין. כך כי בחוק הבחומר למשה. דכתיב יען לא האמנת בי להגנישני בחטא ממריבה, ונענש לאלתר כמו שבירו עליהם השלום, החושד בקשרים לוקה בגופו, לא נראה חזל מאיפה, מנהלן ממשה. עלו המשה נענש, ממריבה, שבגלל זה לא נכנס לארץ ישראל לפי הרמב״ם, אז זה שכתרג על ישראל שלא יאמינו. שכביכול אין מצוות אמונה בישראל. מה זה אמונה? רגע, מה זה אמונה? אומן באומנות, אבא שבבן. הלאה. וכמו כן בימי אליהו, אם כן הראשון משה רבן. וכמו כן בימי אליהו היו כולם עובדי עבודה זרה. ברצון, לא באונס, בכפייה, ברצון. בעוונותיהם לבד, 7,000. ועם כל זה, כשעמד ללמד חובה על ישראל בחורף, כמו שאמר, ויאמר לו השם, ויאמר לו, מה פה לך, מה לך פה אליהו? ויאמר, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך. ברית מילה, לכן אנחנו מזמינים כל ברית מילה את אלון אבי, שיראה שאיך ששומרים את הברית. וחיו לו, כי עזבו בריתך בני ישראל ונצבחותיך הרסו, השיבו הקדוש ברוך הוא עד שאתה מלמד חובה על ישראל, לא היה לך ללמד על אומות העולם, שיש להם בית עבד, בית לעבודה זרה, ותלמד חובה על ישראל, מיד פותר אליהו הנביא ממשרתו, כך אומר רש"י במקום, אמר לו, לך תמשך את אלישע לנביא תחתיך. מיד לך שוב לדרכך מדבר דמשק, ותמשך את אלישע תחתיך. כלומר, פיתוריו של אליהו הנביא היו על זה שקטרג על ישראל. ובדור הזה לכאורה היה מלקטרג, עובדי עבודה זרה. הלאה, וכמו כן ישראל בימי ישעיהו, הרבו אבונות, כמו שאמר, אוי גוי חוטא, כבד אבון וכו'. והיו בהם עובדי עבודה זרה, כמו שנאמר וכו'. והיו בהם כמו כן שופכי דמים, כמו שנאמר וכו'. וכמו כן מחללי שם שמיים, יש פה כל הציטוטים של הפסוקים. ובזו מצוות השם, כמו שנאמר וכו'. ועם כל זה, אחרי כל הכישלונות של הבן שבבן, בשביל שאמר ישעיהו על עם ישראל, ובתוך עם תמי שפתיים, עם תמי שפתיים אנוכי יושב, אמר על עם ישראל שהוא תמי שפתיים. דרך, וגם התמי שפתיים זה סנגוריה, כי השפתיים זה חיצוני, זה לא פנימי. זה הצד החיצוני השפה, זה לא הפה עצמו. ועם כל זה שאמר, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, מיד, ויעף אליי אחד מן השרפים ובידו רצפה. חז"ל אומרים, אל תקרי רצפה אלא רצוץ פה, קדוש ברוך הוא כביכול רצץ את פיו של ישעיהו, ויגע על פיו ויאמר, הנה נגע זה על שפתיך ושר עווניך וחתך תכופר, ולא כופרה טעותו של, והחטא לא כופר לישעיהו, עד שהרגו מנשה, כאשר אמרו עליהם השלום, כמו שאמרו חז"ל. הלאה. וכאשר עמד המלאך, ולימד חובה ליהושע בן יהוצדק בשביל בניו שהיו נושאים נשים שאינם ראויות לכהונה, יחיקו האל, כמו שאמר, יגר השם בך השטן, ויגר השם בך הבוכה בירושלים. הלא זה עוד מוצל מאש. תראו מה אומר הרמב"ם. הלא, אם כך ננשו עמודי העולם, משה ואליהו, ישעיהו ומלאכי השרת, כשנשאו בעדת ישראל מעט דברים, כל שכן קל מקלי עולם יתיר לשונו על קהילות ישראל? שם הייתה כנראה איזו סיטואציה באותה תקופה. חכמים ותלמידיהם, כהנים ולוויים, לקרוא אותם פושעים ורשעים וגויים ופסולי עדות וכופרים בהשם אלוקי ישראל, וכותב הדבר הזה בכתב ידו, ומה יהיה עונשו? והם לא מרדו באלה בקשת הרבות והנאה, ולא עזבו הדת וחכו מנה להשיג מעלה ותענוג הזמן. כי מפני חרבות נדדו, בקיצור צרות החיים. ולא ידע זה האיש שאלו שאינם פושעים ברצונם, לא יעזבם האל ולא יתשם. וכולי, אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו, וכולי וכולי. טוב, זה, אני לא יודע איך הגענו לפה. אבל חשוב להכיר את זה. זה סיני. זה סיני. אז מי שלא שייך למדגת סיני, האמונה בסגולת ישראל באופן מוחלט, יהיה החטא אשר יהיה אבא שבבן. פסקה זו המתן ולא חזרה. ציור 4 לא שווה לצור 2. מי שלא מבין את זה, והוא חבר שם בא בטענה, על ישראל במדרגה, בעניין הזה שאיבדו סגולת ישראל, עכשיו תוך כדי דיבור נזכר בסיפור. לפני יותר מ-10 שנים, יותר, 15 שנה, ניגש אחד מעובדי המכון כאן לשני אנשים ואמר להם, תשמעו, אני אתמול הייתי באיזה בית כנסת באזור ירושלים ועלה שם איזה רב לדבר בינך לערבית והתחיל לנעץ את עם ישראל בכיוון הזה, פושעים, רשעים, בוגדים, פפפפפפפ. לא, היות והוא אחד מהעובדים במכון מאיר, הוא אמר לו, יכול להיות שזה מה שאני שומע. בסוף הדברים, אחרי זה בצינה, ניגש אליו, אמר לו, כבודו, זה לא התורה שאני למדתי. התורה שאני למדתי זה סגולת ישראל, זה להכיר במעלתם של ישראל, זה לסנגר על ישראל, וכו'. טוב, הוא הקשיב, הרב הזה הקשיב. למחרת הגיע אותו יהודי לכאן, פגש שני אנשים, סיפר את הסיפור. אמרו לו שני אנשים, אנחנו עכשיו מלקטים מקורות, מוציאים חוברת, רק בעניין הזה, של החובה של תלמידי חכמים בישראל לסנגר על ישראל. להכיר במעלתם של ישראל, סגולת ישראל. זה לא מה שצריך לבוא בביקורת. אבל גם אחרי הביקורת יותר חופשית, אומר הרב, כולך יפה רעייתי ומאומן בך. הביקורת היא מבחוץ, הסגולה היא מבפנים. שחורה אני ונבע. שחורה מבחוץ, נבע מבפנים. טוב, שני האנשים האלה אספו מקורות, אחרי לא זוכר כמה שבועות, הגישו לאותו יהודי, העובד הזה, והלך עם החוברת לאותו רב, אמר לו בבקשה. עבר על זה הרב, למעלתו אמר, אני חוזר בי, טעיתי. טעית בפרסיה, צריך לתקן בפרסיה, מול הציבור, מול הקהל. לפחות בעל מעלה, הודה בטעותו. העובדה, זה לא דברים מצחיקים, זה דברים מאוד יסודיים פה. הלשון שלנו קלה על ההדק ביחס לבן שבבן. שוכחים שהעיקר המהותי הוא המכריע בערכת המציאות. סגולת ישראל, סיני. מכוח זה אפשר לקבל תורה. ואז כל השאלות האלה של ההתפרטות של תורה שבעל פה. טוב. עוד כמה מקורות בכיוון הזה? מה? לא צריך. נכון, נכון, נכון. כן, אבל הלפני מגלה את המהות. נכון. טוב, יאללה, בואו נתקדם. טוב, שלום לכולם, השיעור מתחיל. בשעה טובה. כן, יש לנו 20 דקות, זה לא רע. אוקיי. אז אם כן, במה אנחנו עסוקים? אני חושב, רק בשביל שיעורי בית, היות והנושא הזה הוא באמת נושא שכולנו צריכים להתחזק בו, של לסנגר על ישראל ולאהוב את ישראל, ואנחנו רואים את הקלקולים ורעניים לקלקולים, וככל שיותר מכירים את המהות ורואים את הפער בין המהות למציאות, זה יותר כואב לנו. כדאי קצת להתחזק מדי פעם בסוגיה הזאת. מי שרוצה בספר הזה בנתיבי הגאולה, כדאי לעבור קצת על המקורות שיש פה. באמת יכול לעזור לכולנו, כולל אני. כן, זה יכול לעזור לכולנו, לימוד זכות על ישראל, מעמוד 135 עד עמוד 138. לא הרבה עמודים, ארבעה עמודים, כמה מקורות, ראשונים ואחרונים, קצת להתחזק בעניינים האלה. טוב, אם כן, אנחנו רוצים להבין את תכונת ההכללה של כנסת ישראל, מהי המהות שנקראת ישראל, מהו הטבע, מהו האופי, מהי סגולת ישראל, והתחלנו לברר שסגולת ישראל, התכונה שלנו היא תכונת ההכללה, וההכללה שלנו היא כל כך כוללת, שהיא בעצם התמצית של ההוויה. בסדר? עכשיו, מה יש בדף שלפנינו? בדף 7. אם תסתכלו ממקור 2, 3, 4, 5, 5 ו-6, 7 וכו', לקט מקורות, אפשר גם להוסיף עוד הרבה מעבר לזה, לקט מקורות שבהם אנחנו נראה ממדים שונים של תכונת ההכללה שבישראל. כלומר, אם עם ישראל, האופי האלוהי שלנו, בנים אתם, במה בא לידי ביטוי התכונה, מה האופי של התכונה הזאת שנקראת בן, תכונת ההכללה, נראה זוויות שונות של הכללה אלוהית שנמצאת בישראל. בסדר? טוב, עכשיו יש לפנינו פסקה קצרה בפסקה 2, עמוד 15, אבל היא לא פסקה קלה. היא פסקה קצת כבדה, אז בואו ננסה להתרכז ב-20 דקות שיש לנו, כדי להספיק, ונתר לעצמי שצריך לחזור על זה שוב. הרקע לפסקה הזאת, זה קטע אחד מתוך פסקה ארוכה מאוד בעין היה. כמו שכאן, אין היה שבת א', פרק ראשון, פסקה כף, פסקה ארוכה מאוד ביחס ליוסף והאחים, והקינה שהאחים קינו ביוסף, ואחרי זה הרידה למצרים וכו' וכו'. שם הרב, לפני הקטע שמופיע לפנינו כאן, אומר עיקרון. אולי כדאי לקרוא את זה. אפשר רגע לקבל אין היה שבת א'? אין היה שבת א'. יש פה? נקווה שיש. טוב, אם מישהו יכול להבין את שבת א', כדאי, נתחיל בינתיים בעל פה. שבת א', יש, תודה. בואו נתחיל, נוציא עיקרון, ואז נגיע לכאן, אלינו. אין היה שבת א', פסקה י', שבת א', פרק א', פסקה כ', סליחה. אומר הרב כך, נעזוב כרגע סוגיית עושה ואחים, למרות שזה מאוד מאוד חשוב, פסקה מאוד חשובה, אבל נעזוב כרגע. אומר הרב כך, והזכרנו את זה דווקא היום בשיעור בצהריים, אבל ניקח מכאן עיקרון שלא הזכרנו ונשליך אותו אלינו. השכל נעשה באדם כדי לנהל את כל מעשיו וגם את כל רגשותיו הטבעיים. הקדמה קצרצרה. לפי המהר"ל, לפי כל חכמי ישראל, יש חלקים שונים או ממדים שונים שהאישיות, המציאות הנקראת אדם כוללת. המקובלים דיברו בלשונם, חכמי הנגלה בלשונם. בכל אופן, המהר"ל חוזר הרבה מאוד מקומות, השם ישמול גם פחות או יותר באותו כיוון. אומרים שהאדם כלול מארבעה חלקים. גוף, נפש, שכל, נשמה. עכשיו, ארבעת החלקים האלה הם בעצם שני חלקים טבעיים, נקרא להם חייתיים, גוף נפש. חלק אחד נקרא לו אנושי שכל, חלק אחד נקרא לו אלוהי נשמה. אומר הרב, תכף אני קורא, השכל יש לו תפקיד כפול. א', הוא אמור לנהל את הצד של הנפש והגוף. נפש וגוף ללא שכל לא יכולים להתנהל בעצמם. נכון? אדם שחסר לו שכל, הוא לא יכול לנהל את הנפש שלו בצורה עצמאית. אם לא יהיה שכל שיכוון את המידות, את הרצונות, אז אנחנו יודעים מה יהיה. אותו דבר הגוף. הגוף לא יכול לנהל את עצמו בעצמו. הוא צריך שכל שינהל אותו. בסדר, אני אקח דוגמה שתמיד אני מזכיר שתי דוגמאות קצת מטופשות, אבל דקה דוגמאות, זה יעזור לנו רק להשתכנע בעניין הזה. אם אני הולך ברחוב, וגם את הדוגמה הזו הזכרנו היום בשיעור בצהריים, פוגש גלידה, יפה, והגלידה הזאת מורעלת, יש בה רעל. בסדר? הגוף שלי רוצה לטעום גלידה. אחך רוצה לטעום טעם של גלידה. אבל השכל שלי אומר לי, תשמע, זה מורעל. אם אתה תאכל עכשיו גלידה מורעלת, אתה מת. לא תוכל לאכול בהמשך החיים עוד הרבה גלידות. זאת אומרת, גוף ללא שכל, חתול שפוגש גלידה, אין לו שכל, הוא לא יודע שזה מורעל, יאכל את הגלידה. יאכל את הגלידה, ימות. גוף לא יכול לנהל את עצמו לבד. גוף חייב שכל שיכריע את הניהול שלו. השכל, דבר ראשון, מנהל את הגוף. נפש. אדם הלך ברחוב, פגש איזה כלב אכזרי, פראי, אני לא יודע איך קוראים לו, כל פעם אני מתבלבל בשם שלו, אמסטף, משהו כזה. בסדר? יפה. טוב, הכלב הזה מתקרב אל האדם הזה, והוא עושה לו איזה פרצוף כזה. יפה. טוב, האדם הזה יש לו אגו, יש לו כבוד. הוא אומר, הכלב הזה, כלב בן כלב, אתה תעשה לי פרצוף? אני אראה לך מה זה עשו לי פרצוף. ועושה לו פרצוף. יפה. מה תהיה התוצאה? הוא לא יוכל יותר לעשות פרצופים. נכון. אבל אם השכל שלי היה מתערב כאן, והיה אומר, רגע, אני קראתי בוויקיפדיה, בדוקטור גוגל, קראתי שעם אמסטף לא מתעסקים. אמסטף מתקרב אליך, תגיד לו, שלום עליך אדוני, אחורה פנה, בזהירות, תיעלם מהגזרה. יפה. אז אם השכל, אם הייתי יודע איזה שכלית, אז ברגע שהאגו שלי היה מתעורר, שהוא עושה לי כזה פרצוף, הייתי אומר, רגע, עכשיו זה לא הזמן להתווכח על האגו, עכשיו זה הזמן להיעלם, להתקפל. אבל להיות באדם הזה חסר לו שכל, אז הוא נטרף על ידי אמסטף. אם כן, גוף, שתי דוגמות. אם כן, גוף ונפש לא יכולות או לא יכולים לנהל את עצמם ללא השכל. אם כן, תפקיד ראשון של השכל זה לנהל את הנפש והגוף. בלשון הרב קוק, הגוף והנפש הם שני כוחות עיוורים. כמו עיוור, חס ושלום, שלא יכול ללכת ברחוב כי אין לו עיניים, הוא צריך עיניים אחרות. הכלב יכול להיות העיניים שלו, המקל, העזרה של החברה, לא משנה. הוא צריך איזה עיניים אחרות, כי אין לו עיניים שלו. כך, השכל הוא העיניים של הגוף ושל הנפש. הוא המנהל. יפה. ב', לשכל יש תפקיד שני. לא רק לנהל את הגוף ואת הנפש, שזה נכון אצל כל אדם באשר הוא אדם, גם אצל הגוי, אלא השכל הוא המתווך בין הנשמה לנפש והגוף. תפקיד שני של השכל זה להופיע את הנשמה בגוף ובנפש דרך השכל. קוראים לזה לימוד תורה. כשאני לומד תורה, השכל שלי, במפגש שלו עם הנשמה שבתורה, מתגלה דרך הנפש והגוף, הפעולות המעשיות, הגוף, תיקון המידות, הנפש וכדומה. אם כן, לשכל יש תפקיד כפול, א', לנהל את הנפש והגוף, ב', להופיע את הנשמה בתוך הנפש והגוף. פשוט מאוד, יפה. עכשיו לענייננו, אף על פי, בואו נתמקד רגע בחלק הראשון, שכל נפש גוף, השכל כמנהל את הנפש והגוף. אף על פי שהשכל אמור לנהל את הנפש והגוף, הוא לא אמור לבוא במקומם. כשמו כן הוא, הוא אמור להיות מנהל, כמו מנהל בבית ספר, שהוא מנהל את צוות ההוראה, את צוות המורים, אבל הוא לא נכנס לכיתה במקום המורה. כי אם המנהל ייכנס לכיתה במקום המורה, א', הפסדנו מנהל, אין מנהל, אנחנו נפח את מורה, ב', אין צורך במורה. לכן מנהל אמיתי, כפי שהוא צריך להיות, הוא יודע מצד אחד לעמוד מלמעלה, להוליך מהלכים, לכוון הכוונות, לנהל את המערכת, אבל מצד שני הוא יודע לתת מקום של חופש וגבולות עבודה למורה. הוא לא בא במקומו. זה מה שאומר הרב כאן בתחילת הפסקה. השכל נעשה באדם כדי לנהל את כל מעשיו, גוף, וגם את כל רגשותיו הטבעיים, נפש. אולם, דבר זה ראו להיות תמיד למורה דרך לאדם, כי לא, לא, סליחה, כי לא טוב הוא להרחיב כל כך את שלטון השכל, עד שיפריע את הרגשות הטבעיים עם ההלכה. זה שהשכל אמור לנהל, נתמקד כרגע בנפש, למשל, זה שהשכל אמור לנהל את הרגש, את מימד הרגש שבנפש, זה נכון. הרגש לא מנהל את החיים, השכל מנהל את הרגשות. אבל מצד שני לא יעלה על הדעת שהשכל יבוא במקום הרגשות עד כדי כך שאדם שכלי יעקור את רגשותיו ויאבד את הרגש הטבעי של החיים. בכל תחומים, בכל התחומים של ההופעה הרגשית שבחיים. כי לא טוב הוא להרחיב כל כך את שלטון השכל עד שיפריע את הרגשות הטבעיים ממהלכם. על זה אמר שלמה המלך, על זה נאמר, ואל תתחכם יותר למה תשומם, כלומר, אל תיתן יתר מקום לחוכמה, כי אם תיתן יתר מקום לחוכמה על חשבון הרגשות הטבעיים, אז אתה תהפך להיות שממה. למה תשומם? לשון שממה. כוחות החיים הטבעיים שלך, הרגשות הטבעיים שלך, ילכו לאיבוד. כי אם, אז זה לא, מה כן? כי אם את כל הנטיות הטבעיות שבאדם, בגופו ובנפשו, כל נטיות החיים הטבעיות, הגופניות והנפשיות, ראוי לשומרן, סליחה, ראוי לשומרן, בתוקפן ובבריאותן, לפתחן ולשכללן, אסור שהנטיות האלה תיפגענה, אלא שעל גביהן, כמו מנהל, בבית ספר, למעלה מצוות המורים, אלא שעל גביהן, מלמעלה, צריך שיהיה השכל עומד ומנהיגן, אבל לא ייכנס בגבולן, לחבל אותם ולהעמיד צורתם. השכל עומד מלמעלה כמנהל, אבל לא בא במקום, אומר הרב. ואם השכל לא מבין את זה, והשכל בא במקום הרגש הטבעי, במקום הנטיות הטבעיות, ודרך אגב סוגריים חשובות מאוד, זאת בעיה מצויה. בעיה מצויה של אנשים שכליים, גם לצערנו הרב אנשים שהם שכליים בשכל של תורה, שזה בא על חשבון הרגש הטבעי. הנטיות המוסריות הפשוטות, הרגש החברתי הבריא, וכו' וכו'. זה לא מצחיק בכלל, זה עצוב מאוד. אדם חכם, אקדמאי, פרופסור, או להבדיל, אפילו אדם שלומד תורה, יכול, בלי לשים לב, לאבד, לא רוצה להגיד את כל הנטיות הטבעיות הבריאות שלו, אבל לאבד באיזושהי מידה את הרגש הטבעי, את הרגש הבריא, כי עכשיו השכל מנהל. השכל לא נהפך להיות מנהל, השכל כבר נהפך להיות המורה. אתה סילקת את המורה מהכיתה, המנהל נהפך להיות המורה. לכן, את כל הנטיות הטבעיות שבאדם ראוי לשומרן בתוקפן ובבריאותן וכו', אלא שעל גביהן צריך שהשכל עומד ומנהיגן, אבל לא ייכנס בגבולן לחבל אותם ולהעמיד צורתן. ואם זה יקרה, ואם השכל ירצה להיכנס למקום של הרגש, אם המנהל ייכנס למקום של המורה בכיתה, איך יגיב המורה? יגיד לו, רגע, רגע, אתה רוצה לפטר אותי? אני נלחם על מקומי. אז כשהרגש יראה שהשכל נכנס להשתלט לו על מרחב החיים שלו, אז הרגש יתפוס עמדה, יעמוד על הרגליים האחוריות, ואז תהיה כאן התפרקות. כלומר, במקום שהרגש יופיע בצורתו הטבעית, כי השכל רוצה לבטל את הרגש, הרגש יתפוצץ על השכל, ויסלק את השכל ויתפוס מקום, הרגש יתפוס מקום יתר על המידה, כמו כל כוח שדוחק אותו, שאחרי שהוא יתפרץ בסוף, אז הוא יתפרץ יתר על מידתו. לכן אומר הרב, כי אם השכל ייכנס לגבולן, לחבל אותן ולהעמיד צורתן, התוצאה תהיה, כי המציאות לא תנוצח, המציאות הכוונה, כוח החיים הטבעי, למשל פה הרגש לא ינוצח, וכפי הערך שהשכל יחפוץ לרדות בהן לאחריבן, כפי הערך שהשכל רוצה להחריב את הרגש, את הנטיות הטבעיות, יתגברו הן בשטף אז, וימרדו בהנהגת השכל. הרגש לא יוותר על עצמיותו, הוא ירצה להופיע.
איך זה תופס אותנו במציאות?
מה?
זה תופס אותנו
כמעט בכל מציאות. בכל מציאות זה תופס אותנו. הנה, בוא ניקח דוגמה. אני רואה שהיום אנחנו לא נספיק את הפסקה בדף שלנו, אבל יש כאן עוד דוגמה מאוד חשובה, שהיא דוגמה מצוינת גם לענות על השאלה שלך. וזה דוגמה לצערנו הרב רעה מאוד. בסדר? אז בואו נראה את זה. אבל, אז אני חוזר שוב רגע לעיקרון. אם השכל יתפרץ אל מקום הרגש, אז יתגברו הן, הנטיות הטבעיות, יתגברו הן בשטף אז וימרדו בהנהגת השכל, הרגש ירצה לשמור את עצמו, לצאת אל הפועל, יצא נגד השכל, והתוצאה תהיה, ותצאנה פרעות גדולות בהנהגה, בפרט או בפרט, באדם יחידי, הוא עדין במשפחה, בשבט, באומה, ובכלל האנושיות. רגע, שנייה. עכשיו, היות וכאן הסוגיה עוסקת באחים ויוסף, והיחס של יעקב ליוסף, אז הרב עכשיו מדבר פה דוגמה, שקשורה לסוגיה שכאן הגמרא דנה, הפסקה פה דנה, היחס שבין הורים לילדים. אני רוצה, בואו נלמד זה עוד 5 דקות, יהיו שאלות, בסדר? יחסים בין הורים לילדים, למשל כאן יעקב ויוסף נקרא לזה אבא ובן, אבל זה בכלל הורים ילדים. יחסים בין אבא לבן אמורים להיות מופיעים בשני מסלולים. מסלול אחד נקרא לו מסלול הרגש הנטייה הטבעית. מתרגם את זה בצורה פשוטה. הקדוש ברוך הוא נטע כטבע, כנטייה טבעית בנפש האדם, לא קשור לרמת האינטליגנציה, לא קשור לרמת הדתיות, גם לא קשור אם אתה יהודי או גוי. כל אדם באשר הוא אדם, ברגע שהוא נהיה אבא ואמא, הקדוש ברוך הוא שתל בתוכו כטבע, כתכונה, כאופי, כנטייה, אהבת הילדים. רגש טבעי לילדים. יפה. האם הרגש הזה הוא תוצאה של הבנה שכלית? הוא תוצאה של מציאות מעשית? הוא תוצאה שזה פשוט טבע. ולכן הטבע של הרגש הטבעי משפריץ, אמור להשפריץ, מההורים לילדים באופן טבעי. ואם אני אוסיף עוד, יש מספיק מקום בנטייה הטבעית בנפש האדם לאהוב, להביע רגש אהבה לכל אחד מהילדים, 100% לכל אחד מהילדים, ללא הבחנה, ללא תלות, האם הילד הזה מצליח יותר או מצליח פחות, עומד לפי הקריטריונים, עומד בקריטריונים של ההורים או לא, ואין שום הבחנה בין ילד לילד, אלא 100% רגש, אהבה, לכל אחד מהילדים, ללא תלות בשום דבר. האם תיאורטית אתם מסכימים מה שעכשיו אני אומר? כן. הראיה, כשתינוק בא לעולם, יש מספיק מקום בלב, אהבה 100% לעוד ילד חדש שנכנס למשפחה. אחר כך מתחיל להסתבך, תכף נראה. יפה. זה ממד אחד. אם כן, בממד הנטייה הטבעית, ממד הרגש, היחס בין הורים לילדים, 100% אהבה, ללא שום הבחנה בין ילד לילד בתוך המשפחה. יפה. זה ציר אחד בין הורים לילדים. נקרא לזה ציר הרגש, ציר הנטייה הטבעית. כרגע דיברנו על רגש האהבה. הלאה. ציר שני בין הורים לילדים, ציר השכל. זאת אומרת, כל אבא ואמא צריכים להבחין באופי המייחד את כל אחד מהילדים במשפחה, בכישרונות שלו, ביתרונות ובחסרונות שלו, כתוצאה מהאופי והכישרונות האלה, ולכוון את אותו ילד לפי הערך המיוחד שלו. ולכן יכול להיות שילד אחד אנחנו נזהה שיש לו כישרונות מסוימים, נשלח אותו לחוג שחמט, וילד שני יש לו כישרונות אחרים, נשלח אותו לחוג, אני יודע מה, אווירונאוטיקה, וילד שלישי יש לו כישרון אחר, נשלח אותו לחוג פינג פונג, וילד רביעי יש לו כישרון אחר, נשלח אותו לבכלל לנגן בצ'לו, וכדומה. יפה. עכשיו הנקודה. ההבחנה השכלית של ההורים ביחס לכל ילד וילד, לא אמורה להשפיע בכלל על היחס הרגשי שבין ההורים לכל אחד מהילדים. ואם השכל, ההבחנה השכלית, תתפרץ ותשתלט על היחס הרגשי, הנה העיקרון שלנו, השכל עומד כמנהל הרגש, לא בא במקום, הוא מנהל ומכוון, אבל לא בא במקום, אבל אם השכל יבוא במקום הרגש, אז מתחיל הבלגן. מה קורה כשילד בבית חושב, או מרגיש יותר נכון, שאוהבים אותו פחות מילד אחר במשפחה? כי הוא לא עומד בציפיות של ההורים. בואו נאחל לעצמנו איחול חשוב מאוד. אם יש כאלה שיושבים פה עכשיו או שישמעו את השיעור הזה מתישהו, שלא זכו לגדול בבית, שבבית שלהם ההורים ידעו את מה שאנחנו לומדים עכשיו, שהיחס השכלי אל כל אחד מהילדים יוצר הבחנות, אבל ההבחנות האלה אין להם שום השפעה על האהבה הרגשית. אם אנחנו זכינו לזה, נעניק את זה לילדינו. אם לא זכינו בזה, נבטיח לעצמנו שהילדים שלנו יזכו בזה. ואני מודיע לכם כאבא ואמא, כלומר כאבא, בדקתי, כן, שזה מסובך מאוד. זה לא מצחיק בכלל. אם הייתם יודעים, ואולי חלק מהיושבים כאן יודעים, כמה אנשים, מקף, ילדים, נערים, גדלים עם רגשי נחיתות עצומים, שנובעים כתוצאה מזה שההורים לא יודעים ליצור את היחס הנכון בין הציר השכלי שבקשר ביניהם לבין הציר הרגשי. וההבחנה השכלית היא כן יוצרת העדפה רגשית. כמו שלא פעם אתה יכול לשמוע, אני הכבשה השחורה של המשפחה. לא מצחיק בכלל. הלוואי שאפשר לצחוק מהסיפור הזה. אז אם כן, בואו נוציא מכאן עיקרון. דוגמה אני חושב מספיק חשובה. עיקרון. כן, מה העיקרון? השכל עומד ומנהל את הנטיות הטבעיות, אבל לא בא במקום. יפה. האם יש סיכוי שתזכרו את העיקרון הזה עד יום ראשון? אולי אני אקרא רגע לגבי ההורים והילדים, זה חשוב, שתאמין לי גלעד, אני קורא את זה רגע. אין היה שבת א', אמרו, לא, אל תאמין לכלום. אין השבת, אני יודע, אין השבת א', עמוד 15, אל תדאג, אני סומך עליך. אין השבת א', עמוד 15. אני קורא. לגבי הורים וילדים, זה חשוב לי לקרוא, זה מאוד חשוב. מה? פסקה, כף. דרך אגב, פגשתי לא פעם ולא פעמיים הורים, כשאתה מדבר איתם על זה בתיאוריה, הם מסכימים לחלוטין. אתה צודק. סדנה להדרכת הורים. כן, אתה צודק, היחס הרגשי הוא לא תלוי בכלום. לכל הילדים יש יחס רגשי זה. זה לא תלוי, אם הילד הזה הוא, אני בגללו ביקרתי יותר פעמים בחדר המנהל, הוא לא, לא בדיוק הולך בכיוון שלי. שורה האחרונה, כשזה מופיע בחיים, זה לא עומד בתיאוריה הזאת. בתיאוריה ההבחנה השכלית, יצרנו הרב יוצרת העדפות רגשיות, וילדים גדלים ככה, והם סוחבים את רגשי הנחיתות האלה ואת הדימוי העצמי הנמוך והסריטות האלה בנפש. אני אומר לכם, אני מכיר מקרים שילדים גדלו לגילה 25, 30, 35, 40, והם סוחבים איתם את הסריטות האלה, והם לא מסוגלים כמעט לקחת שום הכרעה משמעותית בחיים, כמו להתחתן, להחלט איזה מקצוע הם לומדים וכו'. זה לא מצחיק הדברים האלה. זה פיקוח נפש ממש. עבודה, זה עבודה קשה. אבל אני רוצה רגע לקרוא את זה פה. אומר הרב, והנה יחס אהבת העוול בניו, אבל בניו יעקב ויוסף. ככה הרב מסביר מה קרה שם בין האחים. והנה יחס אהבת האבל בניו הוא יחס טבעי. טבעי הכוונה לא לימודי, לא שכלי, לא נרכש, מולד כטבע, כאופי, כנטייה, כסגולה. והנה יחס אהבת האבל בניו הוא יחס טבעי, בנוי על יסוד הרגש הנפשי והנטייה הטבעית. וכפי טבעו הפשוט, כפי הנטייה הטבעית שטבועה בנפש האנושית של כל אבא ואמא, הוא מספיק להמשיך כוח האב, מכוח הנטייה הטבעית של האהבה הזו, לבנים, לילדים, זה מספיק להמשיך כוח האב, לעשות לטובת בניו כל אשר יוכל. הרגש הטבעי מספיק, יש לו מספיק פונקציה כדי לבטא את האהבה הזאת כמה שהוא מסוגל. בפועל, הבחירה, ההבחנה כבר בין הילדים, הבחירה והיתרון לבקר, להבחין, בוקר, הבוקר, יש בבוקר אור, האור יוצרת לנו הבחנה, בין חפצים וכדומה, בין מציאויות. אז הבחירה והיתרון לבקר, להבחין, בין בין לבין על פי כישרונותיו ויתרונו הפרטי, זהו ממעשה השכל. השכל של ההורים יבחין, והרגש של ההורים שופע, בלי קשר להבחנה. על כן, ואם למדנו מקודם שהעיקרון צריך להיות שהשכל עומד למעלה מהרגש, למעלה מהנטיות, אבל לא בא במקום, על כן, אין ראוי ליתן לשכל להפריע את כוח הטבע. ואם כן, מצד האב, מצד הטבע, מצד האב הטבע גוזר את השיווי, את האהבה 100% לכל אחד מהילדים בלי העדפה, אז יעקב אהב כל אחד מהבנים 100% בלי שום העדפה רגשית. אבל הבנים קלטו את זה, כך מדייק הנציב, שזה שהוא מעדיף את יוסף מבחינה שכלית, כי הוא זיהה בו כישרונות מיוחדים, שמצד הכישרונות האלה הוא יותר ממשיך את יעקב, האחים קלטו את זה שהעדפה, ההבחנה השכלית ליוסף ביחס לשאר האחים היא העדפה רגשית, ואז הרגש, הם הרגישו דחויים מבחינה רגשית והתפרצו והיקנו ברכה. זה לא שיעקב באמת היה כזה, האחים קלטו את זה ככה. ככה נציב אומר, רגע, שנייה. ואם השכל גוזר ליתן יתרון, לא יתן לו להפריע את כוח השיווי הרגשי. אמנם כאשר יפרוץ השכל וייכנס בגבול הרגש למעטו, השכל במקום להיות מנהל יהיה מורה. איזה הנחה, וואי וואי. התגבר. זה קשור לסוגיה או קשור לחדשות? הסוגיה, וואי וואי. אמנם כאשר יפרוץ השכל וייכנס בגבול הרגש למעטו, התגבר הרגש הטבעי לעומתו, הרגש ירגיש דחוי, דחוק, לא יוצא לפועל, התפרץ, ויקנו בו אחד, ויסנעו אותו, ולא יכלו דברו לשלום, ולא יכלו דברו לשלום. התגבר הרגש הטבעי לעומתו, והקינה שמקורה ברגש הלב הטבעי תתעורר בשצף קצף, אז אל מול האהבה היתרה שכביכול יעקב נתן ליוסף, התעוררה הקינה והשנאה היתרה שהאחים שנאו את יוסף. בסדר, בסדר, יש כאן חשבון שלם, זה הקדמה של הפתיחה של המבוא של הסוגיה פה. אז כפי שהשכל ייכנס בגבול הרגש למעטו, התגבר הרגש הטבעי לעומתו, להתקומם על השכל, והקינה שמקורה ברגש הלב הטבעי תתעורר בשצף קצף, להתקומם על השכל, הבא לשדוד נחלתה. מה אתה נכנס בתחום שלו, התחום שלך? סוגיה חשובה ביותר, רבותיי. טוב, אז בואו רק נזכור את העיקרון ליום ראשון. יש באדם כוחות שונים, השכל אמור להיות מנהל מלמעלה, אבל לא אמור לבוא במקום. אחרי ההקדמה הזאת, עכשיו יש סיכוי להבין את פסקה מספר 2, שהפסקה הזאת היא המשך הפסקה שקראנו פה. הקטע פה ב-2 זה המשך הפסקה שקראנו עכשיו בעיניה. שיעורי בית, נא להכין את פסקה 2, היא פסקה קשה, 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 אבל אחרי מה שלמדנו עכשיו אולי יהיה קצת ברור. שער כוחכם, שבת שלום, ברוכים תהיו.